סדר רביעי, בית מדרש אקטואלי עם אבי ממרן.
שלום ולילה טוב, אנחנו כאן אחרי יומן חצות בקול חי. תודה לצוות שלנו, פנחס בינדר הטכנאי, יצחק חן בהפקה. ואנחנו הלילה סדר רביעי, ומי שהזין לשעה הקודמת כבר מונח חזק בעניינים, ומי שלא, נכניס אותו ממש בקצרה. הלילה אנחנו עוסקים בשאלת אחיזת עיניים, קסמים, כישופים, מה מותר ומה אסור, האם מותר לעשות קסמים, האם מותר לראות קסמים, האם מותר לראות קסמים שהם גם נעשים באחיזת עיניים, בזריזות ידיים, מותר לראות אותם, מותר לעשות אותם, איך עושים אותם על פי הלכה, מה צריך לעשות, האם יש בזה כללים. אנחנו כמובן נעסוק בעוד נושאים שעלינו כאן, האם מותר לשאול בבא כזה, איזה מקובל במרכאות, איזה אדם שגידל זקן והוא יודע מה הולך להיות עוד שנה, ועובדה, יש לו מלאי של מקרים שמשהו חזה קרה. האם מותר ללכת לאחד כזה או שאסור ללכת, האם מותר ללכת לקורא בקלפים ואני יודע מה ובקפה וכל מיני שטויות מכאן ועד להודעה חדשה שקיימים בעולם, מה מותר ומה אסור. מאזינים גם שאלו אותנו כאן לגבי שיטת האפרונות, צ'רלי צ'רלי זה נקרא, שהאפרון נזז, וגם לגבי המטוטלת. אז אנחנו נפתח את התוכנית שלנו גם לזה, הרצאה של 3 דקות בפיזיקה שתוריד לכולם את הדמיונות מהראש, ואין פה לא כישופים ולא רוחות ולא קסמים ולא שום דבר. הדבר היחיד שאנחנו יודעים עד ימינו בוודאות שיש בו רוחות זה סיאנס. כל השאר, רבותיי, לא צריך למהר ולהגיד ולקנות את כל מה שמוכרים לנו. אבל מה מותר ומה אסור? לילה טוב לרב חיים זאפרני שמצטרף אלינו כאן כמדי שבוע. שלום הרב.
לילה טוב אבי, מה נשמע?
ברוך השם, ברוך השם. מתחילים תוכנית חדשה עם שעה חדשה עם תשובות, את השאלות כבר הצגנו כאן.
בדיוק פגש אותי השבוע יהודי מתושבי הדרום שהם היו מפונים באחד הבתי מלון בירושלים, והוא אמר שרצו שם לשמח את הילדים, אתה יודע, בכל אופן זה הרבה זמן והם נמצאים לו בבית, הם פשוט עוברים נורא והיום הגלות הזאת, ורצו לשמח אותם, אז הגיע אליהם אחד קוסם לעשות להם קסמים, והוא הרים עליי טלפון, האם מותר באמת לראות קסמים או שאסור להם, הם צריכים לצאת מהאולם, הרי בכל מקרה אותו בן אדם עושה את הקסמים, האם יש בעיה או אין בעיה. ואמרתי לו, תשמע, אתה נפלת בדיוק על פרשיות השבוע שבדיוק עוסקות בנושא של קסמים, זה מדהים. כשמשה רבנו הקדוש ברוך הוא שולח אותו להרשים את פרעו, הרי הוא אומר, הם לא יאמינו לי,
כן,
ולא ישמעו בקולי. מה עושה משה רבנו? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? תעשה קסם, קח את המקל, תזרוק על הרצפה, יהיה נחש. אחרי זה, אם הם לא יאמינו לכל האות הזה, תכניס את היד לכיס, תוציא, והיא מצורעת כשלג. תחזיר, היא נהיית בריאה. קסמים, זה
הרעיון. קונים אנשים.
ככה קונים אנשים?
כן.
עכשיו, מה שמוזר הוא, שבדיוק התורה, כמה היא מצווה בפרשת שופטים, לא ימצא בך קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף. לא שייך פה קסמים. עכשיו, משה רבנו, כשמגיע לפרעה מלך מצרים, והוא בא להרשים אותו, הוא אומר לו, מי אמר? מי שלח אותך?
מאיפה הבאת את זה?
מאיפה הבאת את זה? אז הוא זורק ככה את המקל, אומר לאהרון, אהרון זורק את המקל ככה לרצפה, ונהיה נחש. צוחק, פרעה, אומר לו, חביבי, תגיד לי, אתה פה במצרים?
אתה ממציא את
זה. כיתה וו, החבר'ה זורקים, השיעור הראשון בכיתה וו,
הוא
אומר לכולם, זרקו את העפרונות לרצפה, נהיה נחשים. יחד, כולם חתומים, זורקים, המקלות נהיים כולם לתנינים. אבל מה קורה אז? פרעה מפסיק לצחוק. למה? כי המקל של אהרון, הנחש, אוכל את כולם.
הופה, שינוי.
מה השתנה פה? מה התחדש פה? אומר הספורנו, לעשות דבר כזה, שפתאום הנחש יש לו כוח אמיתי, הוא יכול לאכול.
נכון, זה כבר משהו אחר.
זה משהו אמיתי.
אחיזת עיניים, רק לראות כאילו זה נראה נחש.
זה הקסמים אמיתיים, זה עין כוחות אומה, ואף על פי
כן. אבל לעשות ייצור אמיתי, כאילו הוא קיבל נשמה אמיתית, שהוא יכול לאכול, זה כבר הורדת נשמה לעולם. זה כבר
יצחיני יותר. אז מה באמת קורה פה? מה באמת קורה פה? הגמרא בסנהדרין דף סמך זין, הגמרא אומרת שיש 3 סוגים. יש לנו דבר שנקרא כוחות טהרה, שזה נקרא קבלה מעשית, בלשוננו.
כן.
ויש כוחות כאלו.
ודאי.
היום בזמננו הוא חלש, כנראה שאין.
כן.
אבל זה היה לא מזמן.
כשאני הייתי ילד, היה בשכונה שהייתי גרנו, היה יהודי, אני לא אגיד את שמו, שעשה קבלה מעשית, אמיתית, הרב זאפרני.
לא הרב כדורי.
לא, 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 לא. תלמידיו של הרב כדורי. יהודי אמר, יהודי עמך, בלבט, לא אחד שקולם ספון בבית המדרש, אבל למד כמה ספרים, כמה עניינים, נפגע מזה קשות מאוד, קשות מאוד, הוא וכל משפחתו וילדיו ובנותיו, פיגועים, שריפות, אני לא רוצה שלא יזהו מזה, אבל אין לא נשאר אחד מכל המשפחה הזו, אבל הוא היה עושה מעשים...
אבל הם בודדים האנשים האלה, אבל צריך לדעת...
נפטר מזמן, כן.
היה כאלה, היה גם אחד שהיה בודק במזוזות, שהרבן ציון אמר שיש לו באמת, הרבן ציון אבא שאול אמר שיש לו באמת כוח מסוים, הוא יודע לקרוא במזוזה, זה סוג של חוכמה. יש דברים כאלה, אבל אנחנו מדברים יותר ממש על קבלה מעשית. מה שהזכרת באמת, רבי דפתיה, כמובן, יש לו ספר, רוחות מספרות, שם הדברים מדהימים, מה שהוא עשה, והוא עשה את זה לשם שמיים, כדי לתקן את הנשמות, ואף על פי כן, ידוע שבמשפחה שיש שם נזוקו מזה ילדים. באמת, אתה מזכיר לי סיפור שהיה עם הרב עובדיה, וזה מאוד מאוד מעניין, כי לתפוס שאי אפשר לעבוד על גדולי ישראל, זה לא עובד ככה.
חד משמעית.
אז היה איזה יהודי אחד, אני לא אזכיר את הפרטים כדי שלא ידעו על מי מדובר, אבל יהודי שהוא חי איתנו היום, היהודי הזה עשה באמת דברים מדהימים, מדהימים. סיפר לי אחד שהוא היה אצלו, אחד הגבירים שעמד בחוץ על הארץ, והוא הגיע אליו לבית, הוא עסק בכל מיני... טוב, אני אוריד...
הזיז קירות והרים שולחנות.
אני לא רוצה להגיד לא, מה העסק שלו, אבל כשהוא הגיע שם לשולחן, הוא אומר לבעל הבית, רצה להרשים אותו, הוא אמר לו, חבל, אתה משאיר את הכסף מתחת לקרית, זה לא מקום נכון להשאיר. אז הבעל הבית צוחק. אמר לו, מה, נראה לך, אני משאיר מתחת לקרית, מה, אני ילד? מה אתה זה? צחק, צחק, צחק. הבן אדם הזה יצא. אותו זה שנהג בקבלה מעשית, יצא החוצה, ופתאום הבן אדם מתחיל ללחץ. הוא אומר, תשמע, אני לא מבין איך הוא יודע. אני לא מבין איך הוא יודע. אז באו לרב עובדיה, כי הוא עשה כל מיני דברים, השיג,
הרב עובדיה גם קרא לו.
הוא מתעסק בקודש, אני לא סתם אומר, הוא מתעסק בדברים של קדושה. בכל אופן, הרב עובדיה קרא לו, לא, באו לרב עובדיה, אמרו לו שרוצים שהוא ינדה אותו. כי הוא מתעסק בכוחות אומה. איך הוא בדיוק עושה דברים כאלה? מה, הוא לא היה איזה, הוא לא איזה בן אדם...
כן, הוא לא רב כדורי.
בדיוק. הרב עובדיה אמר, אני רוצה לנדות אותו, אני צריך לקרוא לו ולשמוע מה הוא אומר. שמעת?
כן.
אין דברים כאלה. אז הוא קרא לו אליו, והוא אמר לו, אני שמעתי לך כך וכך, תספר לי מה אתה אומר. אז הוא אמר לו, יש ספר, כתב יד עתיק, שהוא הגיע אליו, ושם מפורש בדיוק איך לעשות
את
זה. והרב עובדיה הכיר את הספר הזה, כי ידוע שהרב עובדיה הכיר הרבה דברים, הגניזה הקהירית וזה, הוא אמר לו, תשמע, אני לא יכול לנדות על דבר כזה, אבל אני מציע לך...
לא להתעסק עם זה, זה יפגע בך.
זה יפגע בך בילדים.
זה מה שהיה במקרה הזה שאני מדבר.
אבל מצד שני, יש לנו את משפחת אבוחצירא, שהם מוחזקים לזה, בסלי זה הרי משהו מדהים. הרי השבוע היה לנו בהילולה שלו, סיפר לי בשבת יהודי, בשיעור, הוא אמר לי, איתי היה סיפור, הוא אומר שהיה גרדת, הוא היה ילד בן 9, גרדת שעברה בין הילדים, וכולם התבקו, כל המשפחה, כולם עבר להם, הוא נשאר עם זה, וזה לא עובר. לא עובר, מה לא עשו, הלכו לרופא,
הלכו לרופא בסלי?
לא עוזר. אז אחת החברות אמרה לאמא שלו, הם היו אנשים מסורתיים, גג. אז אמרו, אוקיי, תלך לבבא סלי, וזה היה איזה מים כאלה, או ערק, או משהו, וברך, והם מוסיפים, כל הזמן שותים את זה, ומוסיפים עוד, מוסיפים עוד. בקיצור, הוא בא, שותה מזה שבוע, ולא עוזר כלום. אז החברה שלה שואלת את האמא שלו,
נו, לא עובד.
כן? אז היא אומרת, תגיד לי, הוא ברך על המים? היא אמרה לו, מאז הוא התחיל לברך, תוך שבוע
נגמר.
זה עבר. ואני לא צריך לספר לך.
סיפורים.
אתה עם רבי דוד, ואתה יודע בדיוק מה.
וואו, 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 יש סיפורים עם רבי מאיר, בבוחצירא.
בודד, בודדים, סיפורים, זה רק עם ה...
זכות קדושה וזכות אבות,
לא ברור שם, הרב מרדכי אליהו ניסה הרבה להתחקות על הסיפור הזה, מה בדיוק קורה שם, אבל זה לא דברים...
זה לא דברים פשוטים.
בדיוק. אז יש לנו קבלה מעשית, בוא נשאיר את זה בצד.
נכון.
יש לנו שלב שני, הגמרא אומרת שאפילו הם היו בורים עגל וכל מיני דברים כאלה, יש לנו שלב שני, שממש עושים כישוף.
ההפך, להבדיל מקבלה, ההפך.
וזה חייב סקילה. עכשיו,
עכשיו בוא נסביר למאזינים במשפט קצר.
יש כוחות אומה או אין כוחות אומה?
בדיוק, בוא נסביר למאזינים, וזה הרמח"ל מבאר היטב, שיש בעולם שתי כוחות. העולם נברא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מראש עם שתי כוחות, הטוב והרע. כל הזמן מלחמה ביניהם, הם מאזנים אחד את השני. עכשיו לצערנו התקופה הרעה שולטת, כי אנחנו לא בגאולה. הגאולה תגיע שהטוב יתגבר על הרע. עכשיו אני לא יכול להרחיב כאן, אין לנו זמן לזה, אבל מי שרוצה יעיין ברמח"ל דרך השם בהרחבה, פרק שני, את כל הסיפור הזה של הטוב והרע, איך זה עובד. וכמו שיש בטוב שמות וצירופים ואותיות של קדושה, שביחד מתחברים לכל מיני דברים ומעוררים ניצוצות של קדושה ומורידים לעולם כוח מעל הטבע, להבדיל אלף אלפי הבדלות בצד השני, בצד של הטומאה, יש כל מיני צירופים של כל מיני גלגולים, של זה עם זה ביחד, וזאת עם זאת ביחד, מצטרפים אחד לשני, ואפשר להפוך, לשרוף, לעשות מה שאתה רוצה, זה לשון הרמח"ל. עכשיו, זה כנגד זה. אז מי שמשתמש בצד השני, אומרת הגמרא בסנהדרין, זה הדבר השני. על זה דיברה התורה שחייב סקילה. זה איסור מדאורייתא.
נכון, אבל להגיד שהיום, ברור שכמו שירד הקדושה, בהמשך למה שאתה אומר,
כן, הכל דרדר, הכל חלש.
ירד התאומה כנגד. אבל 99, נכון, 99.9 זה הכל שרלטנות. אבל יש מקרים בודדים, אתה זוכר שהיינו בישיבה, היה מחנה בני תורה.
כן.
שהיו הולכים גם מיתרת וגם ישיבת חברון, ומחזקים בחורים שהם
מתחזקים וחולים.
ושם היו מביאים, היו עושים להם קמפ ביחד, היה שתי מחנות. במחנה הראשון הביאו קוסם משהו אגדי מחול, והוא נכנס בתוך קופסת שימורים. מכניס אצבע ועוד אצבע, יד, יד, הכל נכנס כולו בתוך קופסת שימורים. אומרים החבר'ה, אתם לא יודעים מה מחכה לכם. לאלה שאמורים להגיע במחנה בפעם השנייה, בנגלה השנייה, הם מגיעים ואין קוסם. שאלו את האחרים, נגיד, מה קרה? למה אין? הוא אומר להם, תשמעו, קיבלנו טלפון מלב לאחים שהוא משתמש בכוחות תאומה, לכן לא הביא אותו. וגם אותו דבר סיפר לי יהודי שהוא נסע, סיפר לי גיסי שהתקשר אליו בחור מתחזק שהוא נסע באודו.
כן, ואז, אמרנו פה בשעה הקודמת,
כן, עבר, לא. או לא, הוא עבר באודו, ואז אמר לו, אמר, פוגש את זה אחד, הוא אומר לו, תשמע, אני רואה שאתה חולה במשהו מסוים, אתה לא יכול להתחתן. אמר לו, מה? אני חולה, מה זה?
כך התברר.
והתברר שזה נכון, הוא יודע שזה נכון, הוא אמר לו, תביא לי $1,000,
אני
מרפא אותך. אז הוא התקשר לגיסי, לשאול אותו אם מותר או אסור. מה אתה אומר?
שאלה מעניינת.
אסור להתרפות, אם זה באמת עבודה זרה. אסור להתרפות בכוחות.
אז זהו, אנחנו סיפרתי פה סיפור של אחד מהכולל שבעל תשובה, שהוא היום תלמיד חכם גדול, הוא הסתובב הרבה שנים בהודו, היה 10 שנים בהודו, ומכיר שם, ודווקא הוא נמשך לכל התומות ולכל עבודה זרה, הוא ניסה להתחקות אחרי זה, עד שהוא גילה את הקדוש ברוך הוא, וחזר בתשובה, היום הוא תלמיד חכם עצום. והוא סיפר שפעם אחת בחיים הוא נתקל באמת במישהו, שכנראה זה רק כוחות תומה. זה בן אדם שעומדים מסביבו אנשים, ואומר, מי רוצה שאני אשנה לו את המראה? אתה נראה ככה? אני יכול לשנות לך את המראה.
פלפליים.
והוא מחזיק לכם הידיים,
הוא משאיר אותו עם המראה, זה לא משהו שנשאר לזמן.
זה לא המראה שלא נשאר לנצח נצחים. הבן אדם נהיה בלונדיני, זהו, נהיה בלונדיני. הוא אמר, תשמע, הוא בא אחרי חודש, הוא עדיין בלונדיני, זה לא יורד, זה לא צבע.
זה מעניין, כי הגמרא אומרת,
אז הוא אומר שזה כוחות תומה, אומר, תשמע, חקרתי את העניין.
אבל להשאיר את המצב זה דבר מעניין, כי הגמרא אומרת שהיה סיפור שמה,
מעניין מה קרה אחרי שנה, שנתיים.
כן, הוא סיפר שמה אחד המוראים שהוא ראה איך הוא חותך את הגמל, חותך אותו בסכין, ואז מחיה אותו בחזרה. אז הוא אמר לו, תגיד לי, ראית נשאר דם על הרצפה?
איזה אחיזת עיניים.
הוא אמר, לא נשאר דם, לא, והוא אומר, זה קישור. אז זאת אומרת, הגמרא אומרת שגם את זה הם לא יודעים לעשות. אבל זה מעניין. זה
הדבר השלישי שיש לנו בגמרא.
כן, הגמרא אומרת שאחיזת עיניים, אחיזת עיניים, פטור אבל אסור. זאת אומרת, אסור לך, כן,
אסור. אז ככה, היה לנו כוחות הקודש, היה לנו קבלה מעשית, מה שנקרא, להבדיל הבדלות כוחות התאומה, שזה אסור מדאורייתא חייב סקילה. והדבר האחרון, אחיזת עיניים.
כן, השאלה, מה זה אחיזת עיניים?
מה זה אחיזת עיניים? כל דבר יכול להיות אחיזת עיניים.
נכון.
מה זה אחיזת עיניים?
זה הבעיה שלנו. אז כשאנחנו מגיעים לדברי הרמב״ם, הרמב״ם כותב בהלכות עבודה זרה פרק י"א, אסור לעונן, וכן האוחז את העיניים, ומדמה בפני הרואים שעשה מעשה תימהון, והוא לא עשה. זאת אומרת, זה נראה להם והוא לא עשה את זה. הרי זה בכלל מעונן ולוקה מהתורה.
כן.
זאת אומרת, אוחז מהעיניים הזה, הוא מגדיר אותו כמו כישוף.
למה? בגלל שאלה שרואים,
לא אוחז את העיניים שהגמרא אומרת, כאילו, כן, הוא כן. מגדיר את זה לשייך לכישוף. כן. זאת אומרת, את הכישוף הרגיל, הוא מגדיר אותו כאוחז עיניים.
כלומר, שהרמב״ם תולה את זה ברואים, באלה שרואים, הם בטוחים שזה באמת, וואו, איזה כישוף, למרות שהוא באמת לא עשה שום כישוף, לכן יש בזה בעיה.
נכון. אבל, בהלכת תתוו, הוא כותב, אחד שאוחז את, עוד פעם אוחז את העיניים, ואז הוא אומר שיראה שעשה, והוא לא עשה, לוקה מכת מרדות. דהיינו, הוא מקבל רק איסור מדי רבנן. זאת אומרת, אני לא מבין מה הולך פה. מצד אחד הרמב״ם אומר שאחד שאוחז את העיניים, זה אסור מהתורה. מצד שני הוא אומר שמי שאוחז את העיניים, זה אסור מדי רבנן. אז מה הולך פה?
מה קורה?
מה ההבדל? יש רבי יואל סירקש, בא לבית חדש, ביורד היה סימן קופה אינטט, הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר שיש שתי סוגים של אחיזת עיניים. יש לנו מה שנקרא היום בזמננו קסם. מה זה קסם? זה טריקים.
טריק.
והרמב״ם בספר המצוות, הוא מתאר לנו בדיוק דברים כזה.
כמו שקורה היום.
כן. הוא אומר, הוא מוציא חבל ופתאום יוצא נחש. או זורק את הבד ויוצא מהפה.
שפן מהכובע.
את הבד ממי שממול. אז זה באמת אחיזת עיניים. אבל הוא אומר, יש דבר אחר שנראה, תראה את הלשון של הרמב״ם. הוא אומר, נראה שעשה והוא לא עשה. מה שנקרא בזמננו, ליח שזה נשמע כמו היפנוזה. זאת אומרת, הוא מאפנט את הבן אדם, וזה נראה לך שאתה רואה משהו ואתה לא רואה אותו. אפשר להשאיר אותו במצב כזה, ואני רוצה לספר לך שסיפר לי יהודי שחזר בתשובה, הוא אמר לי לפני הרבה שנים, הוא אומר ש הבת זוג שלו היא נסעה באודו, ושם היה מקום, זאת אומרת זה היה לפני שהם חזרו בתשובה, ואז באותו מקום היה מערה כזאת של זקן, זה היה אחד האטרקציות שנכנסים שם כל הישראלים, היה כתוב קודם כל מודעה בחוץ, אסור לצלם. נכנסים לשם כולם, בודקים, אין שום מכשירי צילום, כלום, נכנסים פנימה, עומד זקן בסוף המערה, ויש לו ילד קטן לידו. הוא אומר לילד, תעלה את הסולם, תעלה בסולם, תביא לי כוס מים. אומר לו, אני לא רוצה לעלות. תעלה בסולם להביא כוס מים. לא עולה. הוא לא שומע, אתה לא שומע? אתה לא עולה? לא עולה. הוא בא, לוקח אותו, חותך אותו לחתיכות, והם כולם צורכים. מה זה חותך אותו לחתיכות?
היסטריה.
והוא אומר פתאום איזה משהו, והוא חוזר חזרה להיות ילד. עכשיו, הבחורה שלנו...
לא נשאר דם על הבמה.
ישראלית, ישראלית, וישראלים יודעים לקמבן, אז היא הכניסה מצלמה נסתרת כנראה במשקפיים. היא מגיעה פה לארץ, היא אומרת לבן זוג שלה, יש פה, יש לי סיפור מדהים להראות לך. היא שמה מקרן, מראה לו את הסרט
הזה. את הסרטון הזה.
מה רואים בסרטון? רואים איך הזקן אומר לילד, תעלה, הוא לא עולה, תעלה, הוא לא עולה. ובסוף הוא אומר לו, אוקיי, ואז הוא מתחיל לחתוך אותו לחתוך, ושומעים צרחות. אבל הכל עומד רגיל. לא משתנה כלום. אין תזוזה.
רק צורכים.
בדיוק.
המצלמה לא קלטה את
התזוזה. זאת אומרת,
הוא יפנט אותם. השינוי שהוא עשה זה לאנשים בראש.
הוא יפנט אותם, ולכן זה נראה להם כאילו...
הוא הכניס לאנשים, שתה להם תמונה שלא באמת קיימת. הרי העיניים לא הם אלה שרואות, המוח רואה. העיניים זה רק ההדשה של המצלמה.
נכון.
המוח, יש לנו פה מאחורי הראש חוטים ש...
או מתרגמים.
מתרגמים את זה בסוף לתמונה. אז אם התרגום משובש, או מישהו שותה לך למוח תמונה אחרת, אז הוא בעצם עובד עליך, הוא לא עושה על הבמה שום דבר.
נכון.
במעשה הוא לא עושה שום דבר.
אז אם אנחנו נסכם, מה יצא לנו פה? אז בעצם לפי שיטת הרמב״ם, וככה פוסק הבית חדש, השח,
התז.
וכל האחרונים, שבעצם אם בן אדם עושה קסם, שזה נראה לאנשים כדבר אמיתי, אז זה דבר שהוא אסור מהתורה. מהתורה.
כן.
ואם יש לנו אחד שהוא רק מהפנט, וזה נראה, אני אומר מהפנט בשביל הרעיון, שהוא תופס את הדעה של האדם.
לא, זה בדיוק מה שתיארת. אגב, התז, אם נסתכל רגע לשון, מעניינת מאוד, תראה מה הוא כותב, הוא אומר שאחיזת עיניים של מעונן היא שמראה מעשה תימהון, והוא אינו עושה שום מעשה כלל, אבל לעומדים נדמה שהוא עשה את התימהון, ולוקה, כיוון שלעין בן אדם נחשב שהוא עושה מעשה, ואחיזת עיניים של מחשף היא, שאף לעומדים לא נראה כאילו הוא עשה המעשה, אלא שנדמה להם שעל ידי זה האיש נעשה מעשה ממילא, כגון שנקרו הכישויים שבשדה, אבל לא באמת עקרם. זה מה שאתה מתאר בהודו.
נכון.
שהוא לא באמת עשה
נכון,
משהו.
נכון, נכון. אז זה בעצם השולחן ערוך בסימן, ויורד היה סימן קופה אינטט, פוסק עליך למעשה, אוכז את העיניים, אסור.
כן. אז מה אתה אומר הרב לגבי פנוזה?
לכאורה, לפי המהלך הזה יוצא שזה איסור דרבנן.
איסור גמור.
צריך באמת לברר את זה, וגם זה מאוד מסוכן, אני יודע גם שיש בעיה חוקית עם זה.
נכון, חוק, אסור.
יש דברים של רפואה.
שים את זה לא חוקית, כן.
צריך להתייעץ בפרטים האלה, זה דבר מורכב.
אני הייתי באיזה קמפ של איזה ישיבה, הביאו מהפנט. הביאו מהפנט, אמיתי.
זה לא פשוט הדברים.
ולא חוקי, וגרתי בהם שמה, אבל עשו את זה, הביאו משלמים לו.
אנשים עושים דברים שהם לא אחראים.
בן אדם מהפנט בחור, פשוט סכנת חיים.
סיפר לי גיסי שהם היו בכולל בירושלים, ויש שם אחד החברים שלא היה לו ילדים הרבה זמן, הוא לקח אותו לאיזה אישה אחת, אני חושב שזה פה בירושלים, זקנה, לא יודע כנראה מה חשבו, אבל הוא אמר, היא עושה דברים מדהימים. הוא בא אליה, אמר לה, תשמעי, אין לו ילדים, תדאגי לו. ובאמת היא עשתה משהו, ובאמת היא חסה להיריון הגברת. לא עובר שלושה חודשים, היא חוטפת כאבים עצומים בבטן ומפילה את התינוק. והבנתי אחרי זה שזה משתמשים פחות אומה. צריך להיזהר בדברים האלה. שלא נדע מצעות, אנשים כן. במצוקה, הם באים לכל מיני מקומות, צריך מאוד להיזהר בפרט הזה.
אוקיי, בוא נתקדם.
כן. עכשיו, מה אנחנו עושים עם אותם חבר'ה שנמצאים עכשיו במלון? או הם נמצאים בכל מקום אחר, ומביאים להם קוסם, אתה יודע, לפעמים בתלמודי תורה גם מביאים. מה עושים בכזה מצב? לפי מה שראינו עכשיו, זה דבר שהוא עשו ביסור חמור.
יפה.
עכשיו, מה יש לי פתרון? אמר לי יהודי אחד, אמר לי, תשמע, אני לא עושה כלום, אני מסתכל. מה הבעיה שאני מסתכל? אני לא עושה, מי שעושה, שיסתדר.
בעיה שלו.
יפה. אז הרב אברהם דנציג, לפני 350 שנה, בא לחוכמת אדם, חיי אדם.
כן.
אז הוא כותב שצריך מאוד להיזהר. שם היו עושים בחתונות, היו מביאים כאלה כל מיני להטוטנים וקוסמים וכל מיני דברים, אומר צריך להיזהר. לא רק זה, ברגע שאתה מזמין אותו, אתה, יש לך בעיה, קודם כל, זה שמסתכל בעיה שלפני עבר יותר מכשול. אחד ששואל בקוסמים, אז גם הרמב״ם אומר שזה בעיה, זה כן. כאן מרדות. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים להיזהר לא להזמין קוסם, וגם לא,
לא
להסתכל
לראות.
עליו. יפה. אז עכשיו, אני רוצה למצוא פה איזה פתרון. אנחנו נמצאים, אנשים הולכים לכל מיני מלונות, לכל מיני מקומות, לכל מיני מופעים, ויש, יש בעיה. מה עושים? מה עושים בכזה מצב? האם באמת אין דרך לראות, אין דרך להסתכל? יש רבי ישראל ישוע טרונק, בעל יבין דעת, הוא אומר חידוש גדול. אומר שאם זה ברור, הוא אומר ככה, כל הבעיה של הקסם, שלפי דעת הרמב״ם זה בעיה, בגלל שאנשים חושבים שאתה עושה מעשה תימון. למשל, אני אתן לך דוגמה, ילד קטן, הבן שלי, הוא יודע לעשות כל מיני טריקים כאלה, הוא בא, מחזיק את החמש שקל ככה, וזה נראה לך מוציא מפה, השכן שלי אפילו היה, ואומר, תגיד לי איך אתה עושה את זה. אף אחד לא חושב שיש לו איזה כוח על טבעי.
כן, הקלף יוצא מהכיס.
זה מותר לכולי עלמה. לכאורה זה מותר, כי זה לא נראה מעשה תימהון. אתה מבין מה אני אומר? מעשה תימהון זה דבר שאנשים...
זה אחד שנכנס לקופסת שימורים.
בדיוק, מבינים שעושה איזה טריק. לא, אני אומר, גם הקוסמים הרגילים, זה גם משהו. אתה דיברת עם שימי לוזיני בשעה הקודמת, חבל שלא הייתי פה, אבל אני זוכר שאני הייתי ילד, הוא עוד לא היה בארץ, הוא הגיע פה פעם אחת, היה איזה שמחה של דוד שלי, משהו עשיר, הגיע, והוא העלה אותי, הוא חיפש איזה ילד שיעלה לבימה, עליתי, ואז הוא פתאום, הוא עושה ככה,
הוציא לך את השעון,
הוציא לי את השעון, עכשיו אני לא קולט שזה קסם בכלל, כי אם לא הייתי תופס את היד, הוא בא ומראה לכולם את השעון, איך הוא מוציא, איך הוא זה, אז זה... אני לא חושב שזה בעיה, אבל הוא כן הוריד פתאום לאיזה בן אדם, גרב, בדיוק.
כן.
זה כן נראה משהו שזה דימון. לכאורה זה בעיה. אז פה מה אנחנו עושים במקרה הזה? אז יפה. אז עכשיו השאלה אם יש מקום להתיר לילדים לראות או לא. אנחנו ראינו פה שכל הפוסקים אומרים שזה אסור, אבל אמרנו שהרב טרונק ביבין דעת, הוא אומר שאם זה דבר שהוא, אם אנשים יודעים שזה לא מעשה, זה לא משהו מיוחד, זה לא משהו על טבעי,
אז אמר לנו כאן מאזין, עלה פה לשידור ואמר בשם הרב אוזנר, שהפתרון לכל הדבר הזה זה שלפני ההופעה,
אז זה חזון איש, זה לא הרב אוזנר,
מכריז הקוסם ואומר, רבותיי, כל מה שתראו כאן זה להטוטים, זה אחיזת עיניים,
ככה אומרים בשם החזון איש, בתשובות והנגות הרב שטרנבוך חלק א' סימן תפנוני, הוא מביא את הדבר הזה, הוא רוצה להגיד, אבל זה אומר הרב שטרנבוך, זה חייב להיות מודעה גדולה כזאת, שיהיה ברור שהדבר הזה,
כל הזמן ברור,
בדיוק, אבל זה כל זה, זה לא עוזר, זה בתור יותר דחוק, זה לא משהו שגם אם הוא אחד אומר, תשמע, אני מגלה טריק אחד, זה מספיק, זה לא מספיק, לפי דעת, עוד פעם, לפי רוב האחרונים, לפי ההלכה הפשוטה וככה עובדיה פוסק, חייב לגלות את כל הטריקים, כי אם לא, זה נראה טריק, זה, לא, זה נראה משהו אמיתי. אמרתי, יש דעות שמקילות, לכן לילדים אפשר להקל, אבל בן אדם גדול שעושה דבר כזה, זה לא פשוט. אבל אמרתי, אם אותו בן אדם עכשיו עומד בתוך קהל שלם, אז מה המשמעות אם הוא נמצא? יש פה לפני עיוור לא תיתן מכשול לעיוור, מה אתה אומר? אם כבר כל הקהל עומד, ואני עכשיו עומד מהצד, מה המשמעות? אני אעלה, יוריד אם אני נמצא או לא נמצא? לא. אבל אם זה בן אדם שיש לו, יש לו חזות, ברגע שהוא נמצא, אז זה נותן לזה איזשהו הסכמה.
לגיטימציה.
בדיוק, זה בעיה.
כלומר, במחנה בני תורה, שהראשי וישב באולם, זה התיר את העסק, אם עד שאליו לאחים יתקשרו.
כן, אז הוא כנראה סמך על החזון איש.
אז זה התיר את העסק?
לא, אז אני אגיד לך מה התשובה. יש פה, זה בדיוק אתה נגעת בזה, מה קורה לגבי גוי?
אם באמת... רגע, רגע, אז עוד כאן נגיע לגוי.
לא, כי אני חושב שזה היה גוי
שם. אז אוקיי, אז תענה על גוי.
אני אומר, גוי בעצם, זה לא משבע מצוות לנוח.
נכון.
אז אין לי בעיה לקחת גוי ולעשות אותו. הבעיה היא שאני מזמין אותו. הבעיה שאני מזמין אותו.
ואני משלם לו.
בדיוק. ואז אם אני שואל בקוסמים, זה גם בעיה.
אז הוא על ידך, אז הוא עובד, הוא שליח שלך, הוא עובד אצלך.
נכון. אז זה, הרובדיה אומר...
אז אם אני סתם עכשיו הולך לעודו ורואה מעשה קסמים ולא שילמתי שום דבר, ואני סתם רואה מישהו ברחוב עושה לא יודע מה, אין עם זה בעיה.
לכאורה אין בעיה. העובדיה כותב בחזון עובדיה חלק ג' בסוף יחוד שבת, של להזמין לצורך לשמח ילדים חולים או לשמחת חתן וקלה, אפשר להזמין גוי, ושם הוא מקל בתנאי שהוא מראה להם שהכל, אומר להם שהכל טריק, הוא מודיע שהכל טריק. למה כל כך מחמיר? לדעתי, בגלל שאתה מזמין אותו, זה הבעיה. אבל אם אתה סתם רואה משהו, לכאורה מה הבעיה? אין עליו איסור, איסור זה על ישראל, מה הבעיה?
מעניין מאוד. עכשיו בואו נתקדם לעוד שאלות שיש לנו כאן כדי להבין אותם. הרי אם כל האיסור זה לראות, מה הדין שאני רואה את זה בווידאו?
או, יפה. אז עכשיו, אם אני רואה משהו שמישהו עשה...
אני לא באולם בכלל. עשה את זה לפני 20 שנה.
נכון.
אני עכשיו רואה את זה בשידור חוזר.
אז אני עכשיו שאלתי בקוסם? לא. אני עשיתי קסם? גם לא. לפני עבר לתתן מכשול?
לא, הוא כבר עשה את זה.
לכאורה לא, וזהו. לפעמים יש משמעות לצפיות. אז אם זה מעודד, צריך לדעת.
כלומר, אם זה סרט שצריך לקנות, לשלם עליו, כדי לקנות אותו, ממילא זה לפני עבר לתתן מכשול, בתנאי שהוא יהודי.
נכון.
אם הוא גוי, אז גם לקנות אותו אין בעיה, כי אז הוא לא שליח שלי עדיין.
לכאורה.
הוא כבר עשה את זה כבר. הוא כבר עשה את זה, אז זה היתר.
נכון.
אז היום מותר לראות סרטון של איזה קוסם גדול מאמריקה, והוא עשה קסמים, כישופים, לא כישופים, אחיזת עיניים, לא אחיזת עיניים, לא משנה, מותר הכל לראות, כי זה בווידאו.
זהו. היה אחד בשם אורי גלר, שהיה בשנות ה-80.
עדיין, חי.
עדיין, כן. אבל אז הוא היה עושה דברים, זה שיגע את העולם.
מכופף כפיות.
שיגע את העולם. הוא הוריד כפף מרצדס עם הכל. בכדורגל הוא שיחק להם שם במגרשים. והיה תעלומה שלמה. מה, איך הוא עושה? כי באמת כנראה הוא עשה משהו מיוחד. אז הוא טען שיש לו כוחות על טבעיים.
כן.
אז זהו, יפה. אני הבנתי שהיום הוא גם מודה שזה כבר לא... זהו, הוא אומר, אני סתם תעתיה.
יש לי מילוזין, נשאלנו אותו על אורי גלר. הוא אומר, הכל טריקים.
שאלנו על אורי גלר.
כן, אמר הכל טריקים.
יפה. אז השאלה היא דבר כזה, שבן אדם בא ואומר, הוא אמר שיש לו כוחות על ידי חוצנים, זה סתם זה. אבל אם בן אדם בא ואומר לי, תשמע, אני יש לי כוחות, יש כל מיני מקובלים, כמו שאתה אומר. ואומרים שיש להם כוחות על טבעיים מהשמיים. כוחות עליון. עכשיו, בינינו 99.9, כדאי שהציבור יודע שכולם שרלטנים. אם בן אדם...
הכל עובד גם שם באחיזת עיניים.
אם בן אדם היה לפני, זה אני משתגע מהאנשים, אם בן אדם לפני כמה דקות, היה עובד באיזשהו משרד ממשלתי, לפני יומיים, איך הוא נהיה פתאום גדול הדור? זה לא דבר שבא ברגל. נכון, אתה סיפרת על איזשהו עם הארץ שעשה, שאולי תלמיד חכם גדול והוא גם עשה מופתים.
כן.
אבל זה היה, זה לא היה... היה לו איזה דברים מיוחדים, זה לא שבן אדם פתאום
יש אנשים, יש אנשים, אתה משלם 500 שקל, אתה עומד בתור, קובעים חיום שני בעשר, אתה נכנס לחדר של הרב, זקן ארוך, תמונות של הבבא סאלי בכל הקירות.
זה לא רק תמונות, זה לא רק תמונות, סיפר לי יהודי חילוני, הוא אמר לי, עזוב אותי, אני, הוא הביא לי ילדים.
זה מה שאני אומר, הנה, אז אני אומר, אתה אומר לא הבן אדם, אומר לך, תקשיב, שנה הבא לך בן, אתה מתחתן עוד חודש, אתה מוציא עבודה מחר, פגוש אותך בן אדם, מציא לך עבודה מחר. וזה קורה, תשמע. עכשיו, הבן אדם הזה מספר את זה לכל כך הרבה אנשים, אז כולם רצים אליו ומאמינים לו. נכון. כמו, תשמע, בדידיה ועובדה. נכון. החפץ חיים שואל את השאלה הזו.
כן?
הוא אומר, איך זה עובד? חפץ חיים, כן, באהבת חסד.
יפה.
שואל את השאלה הזו, איך זה עובד? מה, איך הדבר הזה עובד? אתה יודע, במילים שלי אני אומר את זה רגע. מה, מה זה פה באמת? מה, לא הבנתי. פה, איזה בבא, פותח פה.
אז תראה, אם הוא באמת, אם הבן אדם, הוא לא אומר שזה מכוחות
הטבע. לא, אז הוא מסביר.
שואל בקפה, שואל בקקאו, זה ודאי אסור.
כן.
זה כתוב בחוכמת אדם שם, זה איסור חמור של
קוסמים. שימו לב למאזינים, שכל הדברים האלה של השאלות, ופותח בקלפים, ופותח בדפים, ופותח באו.
הם מתערבים, האם טראמפ ינצח?
יש אחד שפותח בתנך, לא בתנך, הכל קדוש, כאילו הכל קדוש, אתה מגיע.
עכשיו, מה קורה?
עכשיו רגע, עוד דקה ניגע בזה, ניגע ביגות קודש.
לא, אם בן אדם אומר שהוא עושה בכוחות עליון, זה השאלה. אם בן אדם עכשיו, אתה בינינו, אנחנו חושבים שהוא לא... אז קודם כל, אני אומר, קודם כל יש אחד בדרום שאומרים שכנראה משתמש בכוחות, ומה צריך להיזהר?
אני לא יודע, עזוב.
לא יודע כן או לא.
שואל החפץ חיים איך זה עובד.
לא אמרתי מי.
20 שניות של תשובה.
צריך להיזהר, צריך
להיזהר. החפץ חיים עונה על זה בלשון מתוקה מאוד, והוא מסביר משל ונמשל בקצרה על איזה בן כפר שהיה סוחר את השדה שלו כל שנה מהפריץ. והיה, מזה הוא חי. הגיע שנה אחת לפריץ, אומר לו, הסחירות, שנה הבאה, תחתום לי על החוזה. אומר לו, הפריץ, שמה, לקחו לי את הסמכויות, מהיום אתה צריך לנסוע למלך, לעיר הבירה, לנסוע למלך, רק הוא. הכפרי הזה מעולם לא יצא מהכפר, והחפץ, ותיאור, בן אדם עם 13 ילדים, אני מרוד, לנסוע לעיר זה 3 חודשים, מה הוא יעשה? בוכה, בוכה. אשתו אומרת לו, אין ברירה, אנחנו נמות ברעב. אין לו ברירה, אורז מטלטלים, נוסע 3 חודשים לעיר הגדולה, פעם ראשונה בחייו הוא רואה גשרים, בניינים, הנער הזה, וואו, הוא מתפעל מכל רגע ורגע, הוא מגיע לארמון, הוא כבר משתומם, הוא הולך להתעלף, ארמון המלך, והוא רואה בכניסה לארמון שער מזהב, ולידו עומד המאבטח השומר של הארמון, עם לבוש הדור וחרב מזהב, הוא היה בטוח שזה המלך, מי לבוש ככה? זה המלך. הוא רץ אליו מרחוק, משתחווה אליו, מנשק לו את הרגליים. אדוני המלך, יחי המלך, אנחנו אוהבים את המלך, המלך, המלך. הוא השומר הזה מבסוט שמישהו מתייחס אליו. אומר לו, כן, מה אתה רוצה? אומר לו, תחתום לי על החוזה, על השדה שלי שם, בכפר, תחתום לי על החוזה בבקשה. אומר לו, אין בעיה, מוציא את, מקשקש לו על החוזה. תודה רבה, כך להתראות. הוא מבסוט, תודה, המלך, יחי המלך. המלך האמיתי רואה את כל זה מהחלון. שואל, מה היה שם? הוא לא זה, הוא חתם לו, הוא ביקש. מה היהודי הזה ביקש? הוא ביקש את השדה באיזה כפר נידח. תנו לו את השדה הזה מתנה לכל החיים. למה? ראיתם, הוא היה בטוח שהוא ראה את המלך. ראית איך הוא התייחס אליו? ראית איך הוא השפיל את עצמו? איך הוא נשק לו את הנעליים? איך הוא אמר לו, יחי המלך? מגיע לו, תנו לו את השדה. אבל זה שהבטיח בשמי וחתם בשמי, אותו לחבל התליה. אומר חפץ חיים, ככה זה עובד. מגיע יהודי לאיזה שרלטן בדרום, בצפון, במרכז, לא משנה מה, והוא, עם כל הסיפורים שהוא שמע עליו, בטוח שהוא הגיע לרב חיים קניבסקי, למשה רבינו. הוא בטוח שפה התורה נמצאת. האמונה שלו כל כך גדולה. הוא מתחזק בבורא עולם. הוא עושה תשובה, הוא רועד בכניסה, הוא בטוח שזה משה רבינו, הוא בחיל ורעדה. והוא אומר לו, יהיה לך ילדים? הקדוש ברוך הוא אומר, תראה איך הוא התרגש. תראה איך הוא חיבה. הוא היה בטוח שהוא יגדל לגדול הדור. תראה איזה רעד היה לו. שתינו ילדים. אבל זה שהבטיח בשמי, איתו אני אבוא חשבון. זה תשובת החפץ חיים.
זאת אומרת, אתה מסביר שגם אם לא חייב להיות שיש כוחות טהרה וכוחות אומה.
נכון.
עצם זה שיש פה אמונת חכמים, זה הפועל האמיתי. זה מה שנתן את הכוח.
האמונה של הבן אדם בעצמו, האיש שמאמין, הוא נהפך להיות כלי לקבל את מה שהוא צריך.
אבל זה לא מתיר לשאול.
לא.
לא מתיר.
לא מתיר לשאול. אבל ככה זה עובד, ככה זה עובד. זה חופץ חיים, רבותיי. זה לא...
אז על זה אני שואל, האם כאשר אותו בן אדם אומר לי, אני משתמש בכוחות עליון.
כן.
אני, יש לי כוחות מהשמיים. הקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות. השאלה אם אז זה מותר. כי בעצם אני אומר, זה לא כוחות אומה, אני לא קוסם קסמים, לא טריקים, לא שום דבר.
מעניין.
הוא שואל אותי עתידות, ואז אני עונה ואני אומר לך שזה כוחות עליון. עכשיו בוא נגיד שזה לא כוחות עליון, כן כוחות עליון. מה הוא עשה פה? איפה הוא אחז את העיניים? מה הבעיה? כל הבעיה שתחשוב שהוא עושה כישוף. הוא לא עושה כישוף.
לא עושה כישוף.
מה אתה אומר? האם מותר או אסור? וזה אני רוצה לשמוע מה המאזינים אומרים. האם מותר?
03-593-93-93 03-593-93-93 תחדד לנו את השאלה הרב חיים במשפט.
כן, השאלה היא כזאת. כאשר אני בא לשאול יהודי, לשאול אותו בעתידות, ואותו יהודי אומר לי דברים שהם לא דברים טבעיים, הוא מספר לי דברים, אבל הוא אומר, אני אין לי שום כוחות, זה כוחות משמיים.
כן.
אז בעצם הוא לא אוחז את העיניים, הוא לא קוסם קסמים. האם זה מותר לשאול אותו או לא?
אוקיי. מיד יהיה לנו מאזינים שינסו לענות על השאלה הזו, אז בוא נסכם את השיעור ואת התשובות. אני רוצה לקבל תשובות לכל השאלות היום.
ואני רוצה להוסיף עוד משהו. שאל אותי איזו אישה, היא אומרת שהילדים שלה הם מאוד מתעניינים בקסמים.
כן.
אז היא קנתה איזו ערכה כזאת, ששם לומדים איך לעשות קסמים. אז כמו שאמרנו מקודם, הילדים בדרך כלל שהם עושים משהו, כולם מבינים שזה טריקים. לכאורה אין בזה בעיה אם הם עושים. השאלה אם מותר לקנות להם כזה ערכה. כדי שהם יעשו. מה אתה אומר?
מעניין.
לכאורה, עוד פעם, מה שתי הצדדים. מצד אחד אנחנו אומרים, אין בעיה, אין בעיה לעשות קסם, כי כולם קולטים שזה לא קסם, זה סתם טריק. זה לא כמו קסמים של שימי לוזיני, כן? מצד שני, אני מביא לו ערכה ומלמד אותו לעשות קסמים. האם יש בעיה או אין בעיה?
אוקיי, מעניין. אגב, שימי לוזיני שאנחנו מדברים עליו פה יותר מדי, יש לו מכתב מגדולי ישראל, גם אני רואה מרן הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, כתב לו מכתב אישי שמתיר לו. והתנאי הוא גם להגיד לפני הכל, לפני זה, שהכל זה אחיזת עיניים וקסמים, וגם הוא מתיר לו כי הוא עושה את זה לצורך מצווה, הוא עושה את זה לצורך חסד, לישיבות, לצדקה, לחסד, להגדיל תורה ולהדירה, וגם ברור לכולם שמדובר באחיזת עיניים, והוא מצא פה איזה דרך להתיר. והרב יצחק יוסף מצטט את מרן הרב עובדיה,
שגם
התאביב,
מתיר, אבל התיר גם למקרה של שימי לוזיני?
לא, הוא אומר, הרב עובדיה באמת אמר שזה אסור,
כן.
אבל הוא אומר, הדרך להתיר את העניין הזה זה גם לומר את זה, וגם הוא כותב פה,
אני קורא, תמיד מגלה, אני חושב, איזה קסם אחד.
כן.
אבל אני לא יודע עד כמה זה, פשוט. זאת אומרת, הוא עושה את זה כי צריך, כי זה הפרנסה והוא צריך לעשות, ויכול שהוא עושה את זה צורך מצווה וכו'. יש לו על מה לסמוך, בוא נגיד ככה. אבל עכשיו בן אדם שהולך ורואה, הוא צריך לדעת להיזהר כדי שבאמת הוא יעשה,
הנה, אז הוא אומר כאן שמדובר בזריזות ידיים, אין כאן כוחות קוסמות, ואין כאן קסם כלל, אלא זריזות ידיים בעלמה. ויש הדבר, ויש בדבר צורך פרנסה וחיזוק מוסדות החסד, בחיי גוונה אין לאסור משום קוסמות. בסדר? זה גם כן עוד תוספת פה שהוא מוסיף במכתב שהוא כותב לו. בוא נפנה למאזינים. כן, שלום למאזין שאיתנו.
ערב טוב.
כן, ערב טוב.
לגבי גילוי עתידות, אני חושב שיש בזה בעיה של תמיד תהיה עם השם אלוקיך, אם זה לא עניין של כוחות אומה וכדומה.
תחזור עוד פעם רק על המשפט האחרון, היית חלש מדי?
אני אומר, לגבי גילוי עתידות, יש בזה בעיה של תמים תהיה עם השם אלוקיך, בלי קשר לכוחות אומה.
אהה, תמים תהיה השם עם השם אלוקיך, הוא אומר.
אם אתה שואל,
זה הבעיה.
יפה, אז יש, אם אני באמת שואל משהו, אתה צודק, אם אני באמת שואל משהו מה לעשות, אז אתה צודק. עוד פעם, אתה שואל הרי את הרב קניאבסקי, שאלו שאלות מה לעשות. אז עכשיו אומר לך אותו יהודי, אני מאמין שיש לו כוחות על טבעיים, הוא שומר את העיניים, אני יודע מה, יש איזו סיבה שהוא חושב שהוא יכול לדעת איך להתנהג. אז מה אתה אומר על זה?
רב חיים, זה יותר ברכות, אתם צודקים, זה
עניין
של ברכות, זה לא,
לא, שואלים אותו, מה זאת אומרת, שואלים אותו מה לעשות.
בסדר, מה הבעיה? מה לעשות? אז הוא אומר, כן לעשות ניתוח, אבל לא לעשות ניתוח. לא, לא קשור לו. תמיד תהיה עם השם אלוקיך, זה עניין של גילוי עתידות. ולעשות ניתוח, לא לעשות ניתוח, ניתוח יצליח או לא יצליח, זה לא קשור. עכשיו, עוד נקודה, לגבי היפנוזה, יש תשובה באיגרות משה של רב משה פיינשטיין, שהוא כותב שאין בזה בעיה.
עם היפנוזה?
כן.
טוב.
כן.
אני רוצה כוח.
אני רוצה לדבר, כן, אני רוצה להגיב על מה שהוא אומר. אז בעצם, אם נסכם, הוא עדיין על הקו או שאלה?
כן, איתנו.
כן, כן.
תחזור, אז התשובה שלך בעצם מה אומרת? שלמה, שאם יש לנו בעיה של תמים דיאט מהשם אלוקיך?
אז זה בעיה.
אז זה בעיה? ואם אני סתם שואל אותו בעצם זה שהוא אומר כשהוא... זה שאני שואל אותו והוא אומר דברים סתם ולא לא, לא עתידות, אלא אני אומר לו מה לעשות, דברים כאלה זה בסדר?
אם הוא אומר שזה כוחות משמיים? שלא קשור לעתיד?
כן.
לכאורה אין בזה בעיה.
אבל זה שזה נראה כ...
אבל זה נראה כאילו מוריד דברים מהשמיים. טוב.
אמרת בשאלה שהוא אומר מפורש שזה לא מהשמיים. יש לי חוש כזה ש...
כן. קיבלתי מתנה.
כן.
קיבלתי מתנה מהשמיים, זה בדרך כלל שאומרים.
וגם זה, יש דברים כאלה.
נכון.
הוא לא חוזה לך את העתיד. יש מקרים שבנה אומר לך מה לעשות, בלי להגיד לך מה יהיה. הוא אומר לך, תקשיב, אדוני, תחליף את החליפה יש בשעת נז. זהו.
כן, אבל...
אתה לא... עכשיו אתה לא יודע מה לעשות עם זה. בואי נע, מה הוא רוצה ממני? זהו, נקודה. אתה הולך, מחליף את החליפה. עכשיו...
אני רוצה לחדד. יש אחד שאומר סתם מה יהיה עם חיזבאללה, יתחילו מלחמה, לא יתחילו מלחמה. יש יהודי כזה שאומר, ואמרו חלק מהרבנים, אמרו, כן, יש לו כוחות, הוא רואה דברים, קיבל כוחות משמיים. עכשיו, השאלה היא פה, מה קשור תמים תהיה עם השם לוקחה? הוא אומר לך, סתם, הוא מספר לך מה הולך להיות. מה קשור פה תמים? אתה מתכוון תמיד יהיה עם השם לוקחה, כאשר בן אדם מנחש, הוא עושה משהו על פי מה שהוא עושה, אומר, זה הבעיה.
כן.
אבל כאשר אני סתם שואל אותו, והוא אומר, וזה השאלה, אם יש דבר כזה או לא, אז אתה אומר, אין בזה בעיה.
טוב, ישר כוח למאזין, יש לנו עוד מאזין, אין לנו הרבה זמן, אנחנו גם רוצים לסכם את השיעור היום, ואנחנו פה בדיוק עד אחת, שלום למאזין הבא.
כן, שלום.
כן, בקצרה.
שומעים אותי?
שומעים אותך קצר.
אני אומר ככה, כתוב על ברכת הדיוט קלה בעיניך, וכי מה, לדיוט יש כוחות, אלא מה זה, אני לא חושב שבכלל יש מה לדבר על אותו אחד שאומר לאנשים דברים, כי מי שבא עליו הוא בא בתמימות ופשיטות, והוא אומר לו מה שאומר לו, והוא...
אבל יש הבדל בין ברכה, לא רגע. רגע, רגע, ברכה זה משהו אחד.
לא, גם אם הוא אומר לו אני רואה, לא, גם אם הוא אומר לו אני רואה. אז אני אומר, הבעיה היא פה, והוא אומר, אין בזה בעיה. והוא שמקבל, ובסוף רואה שיש לו את הישועה, ומקבל את מה שהוא רוצה, הוא מקבל בזכות הסמימות שלו, לא יותר מזה.
אוקיי, אז זה מה שאמרנו כאן, בשם החפץ חיים.
הוא מקבל בזכות, אבל איך מותר לו לשאול?
אבל לבוא לך, תחילה לשאול, זה מותר או אסור?
לא, זה מה שאני אומר, שההוא ששואל, הוא רק בא לדבר איתך, בתור תיאלתי ברכת הדיוט קלה בעיניך, מה שהוא יגיד, אני מאמין בברכה הזו, רק מאמין, מה? הבן אדם עכשיו...
אבל אם הוא לא מברך אותך, אם הוא לא מברך, אבל אם הוא לא מברך, אבל אם הוא לא מברך, תקשיב, אם הוא אומר לך, אל תעשה ניתוח, למה? כי אין לך את המחלה. חלילה, לא לך, כן? הוא אומר למישהו, יש לך ניתוח מחר, אל תלך. מה אתה אומר?
אתה קורא לזה לא ברכה, אני אומר לך שזה ברכה, כי התור אומר, חייב לענות, יש מחלוקת, חייב למדנו בכל, יש מחלוקת, אם חובה לענות אמנו, או זה רק מינה, או שזה חומרה, אתה רואה שיש פה עניין, זה אומר לך,
אז יש הבדל בין ברכה שאומר לך, אני מברך אותך שתהיה בריא, ולא תצטרך ניתוח, לבין אחד שקובע לך דברים.
לא, אבי, הבנתי מה אתה אומר, אני אסביר לך שוב.
ואתה עדיין אומר שזה ברכה. בסדר, טוב, אין לנו זמן להתווכח. אני מקבל, שומע.
לא, רגע.
הצדדים ברורים.
הצדדים ברורים, העניין הובן, תודה רבה, חזק ומץ. אנחנו מאזין הבא, שלום. רגע, עוד שנייה. בוא נענה רגע עד שאני המאזין הבא לגבי המטוטלת ולגבי העפרונות.
בדיוק, על זה אני רציתי רק להגיב, וזה קשור למאזין הקודם שהוא אמר. אני אומר, יש סוגיה נוספת שעליה לא נגענו, זה בהזדמנות אחרת, לגבי ניחוש, שאני כאשר, כמו המטוטלת שאתה אומר, אני בא לבן אדם, והוא מוזיז את המטוטלת, ולפי האנרגיה שאני מקרים, זה זז ימין או שמאל, ישר או בעיגול, לא זוכר בדיוק את הפרטים, ואז לפי זה הוא יודע מה התשובות. אז צריך לדעת, אני אגיד רק במילה אחת, וזה מה שהוא שאל אם אתה תהיה עם השם אלוקיך. בפרטים האלה, בעיקרון אסור לנחש. זה הרמב"ם בצורה ברורה. רק יש איזה שיטת הר"ן שאומר שאם יש בזה היגיון במה שאני אומר, אז זאת אומרת, זה משהו שמובן לוגית, אז אין בעיה. בסדר? ככה דעת הר"ן. כן. אז אפשר להקל במקום שיש היגיון. אני לא יודע לגבי המטוטלת, אני יודע שיש בזה מחלוקת...
אז בוא נסביר רק איך זה עובד פיזית.
זה הגיוני?
כן.
זה השאלה.
כן, אז זה עובד,
אני לא הצלחתי להבין מה ההיגיון בזה.
אז אני אסביר לך את ההיגיון
בזה. שדר אנרגיה זה לא מובן.
לא, אסביר לך, את ההסבר.
עוד פעם אנחנו משהו מיסטי.
אז הנה, אני פה, משה דרור, אני קורא פה ממש פירוט מסודר, מי שרוצה, מדעי, פיזיקלי, פשוט מאוד. לנו יש הרי אלקטרודות בכל הגוף, אנחנו חוטים כל הגוף, מהמוח, לכל האצבעות, לכל הרגליים, לכל הידיים, הכל יש חוטים למוח. עכשיו, המטוטלת יש לה כוח בעצמה, למטוטלת, כוח של תזוזה מאוד 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 רגישה. בגלל שזה עופרת למטה ויש שרשרת, הכובד הוא כל כך רגיש, כל שבריר תזוזה ביד מזיזה מיד את המטוטלת, נותנת לזה השפעה יותר גדולה מאשר כל דבר שמתנדן. אז הוא אומר שבגלל שבמוח שלי כרגע, בתת מודע, אני רוצה לשמוע תשובה כן, אני רוצה לשמוע תשובה לא, התת מודע משדר לקצצות האצבעות שלי, לקצוות של האצבעות, משדר תזוזה שאף אחד לא רואה, אף אחד לא מרגיש בעיניים, אבל עם מיקרוסקופ, אם ניקח את זה בהילוך איתי, 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 אנחנו נראה תזוזות של אלפית לפה, לפה, לשם, שמזיזים את המטוטלת. ואז המטוטלת זזה, ואנחנו...
זה מדעי הדבר הזה?
כך הוא אומר. שמע, זה מדע...
לא, המדעי לא מסכים, המדע הרגיל לא מסכים עם כזה דבר.
זה הפיזיקה, פיזיקה של המטוטלת.
זה בנוי על שתי דברים. זה א', אתה מתחיל הנחה שהגוף יודע כאילו מה הוא צריך, ולכן הוא משדר את האנרגיות הנכונות, זה שלב א', ושלב ב', אתה אומר שהוא משדר באמת אנרגיה.
אוקיי.
יכול להיות.
אז אני רוצה לדבר גם על העפרונות, שמים פרון אחד ככה לאורך, עליו עיפרון לרוחב, בשיווי משקל, ככה עיפרון כמו צלב, ויש על נייר, ובנייר כתוב כן, לא, שחור, לבן, לא יודע מה שאתה רוצה, שואל שאלה, והעיפרון זז, מסתובב, המחוג, מסתובב לך לכן.
גם בגלל האופרת שבו?
אז איך זה עובד?
זה גם עובד עם האופרת?
אז הנה, אז אני קורא לך גם כן, כריסטופר פרנץ', אוניברסיטה בניו יורק, ועוד חוקרים מאוניברסיטת לונדון, שחקרו את העניין הזה כל החיים. והם אומרים ככה, הכוח הפיזיקלי שגורם לעפרונות להסתובב מעצמם הוא כוח הכבידה. על מנת לייצב חפץ כלשהו על חפץ אחר, מרכז המסה של החפץ העליון חייב להיות מוצב במדויק מעל החפץ התומך. הצבת שני חפצים ארוכים ומעוגלים יוצרת מבנה לא יציב לעולם. הגם שאינו מדויק במילימטר, ועקב זאת נוטה העפרון העליון להסתובב סביב עצמו ללא מגע. נטו פיזיקה, מישהו עלה על זה ועשה מזה שאלות ותשובות.
רגע, ואיך זה זז? למה זה זז ימינה או שמאלה או ישר?
מה מה?
איך זה זז לפה או לשם? לפי מה? שוב האנרגיות?
לא, סתם זז. אתה לא יודע מה זה התשובה שזה ייתן. זה סתם זז. איך שאתה שים את העיפרון, עופרת גם בלי דף.
אתה יכול לסמוך על התשובות שהוא נותן.
אתה לא יכול לסמוך.
אה, אתה אומר שלא.
לא, עובדים עליך בעיניים.
ולגבי המטוטלת?
המטוטלת, גם אתה, לא יודע, גם אתה, אני לא...
אני לא יודע אם עובדים או לא עובדים.
אני לא פוסק, אני לא פוסק.
בוא נגיד ככה, אנחנו לא יודעים אם עובדים או לא עובדים, אנחנו לא אמרנו כן או לא. נכון. מבחינה הלכתית זה התחום שלנו, ולכן על זה אנחנו אומרים שיש בזה מחלוקת בין הרבנים, האם מותר או אסור, והנקודה שעל זה יושב, האם יש פה איזה עניין לוגי בתפיסתי. כאילו אם הוא סתם אתה שואל שאלות, אין זה שום משמעות. אם אני שואל שאלות ועל סמך זה אני עושה, כן. זה הבעיה שהמאזין
הקאפ... להבדיל מסיאנס, להבדיל מסיאנס, שבסיאנס יש נייר עם כל האותיות, מאלף, כן. עטף, עם כל המספרים, והקוס זזה מאות לאות, ואתה מרכיב משפטים, ובוודאי אף אחד לא נוגע בקוס, מורידים נשמה, יש טקסט כזה שאומרים, יורדת נשמה לתוך הקוס, הקוס נשברת לפעמים, והנשמה הזאת עונה תשובות שרק הנפטר יודע.
נכון.
אז זה... זה אסור.
לא, זה ברור, זה, כן, זה אסור.
זה אסור.
כן,
עכשיו,
כן.
גם אסור להשביע מתים. כן.
אסור, בזה... אסור לשאול על המתים.
אסור לשאול על המתים, זה
כן,
עוד איסור.
כן, זה ודאי, זה ודאי.
כן. אז לא, להבדיל מהעפרונות, כן. מי שאומר, זה כמו סיאנס, מאזין, אני אומר, מתקשר עכשיו, אומר, זה כמו סיאנס, אני עונה לו, זה לא דומה בכלל. תשאל את העפרונות האלה, איך קוראים לי, משה או יעקב, תכתוב בדף, משה, יעקב. וקוראים לך משה, ואתה תראה שהעפרון יכול גם לזוז ליעקב.
לא, גם פה אתה מדבר ממש עם נשמות.
כן, זה משהו אחר.
זה גם, זה באמת אסור. אוקיי, אז נחזור למה ששאלנו, האם באמת, מה ששאלנו את המאזינים, האם באמת מותר לשאול? אז עוד פעם, כמו שאמרנו, 99.9 של האנשים זה סתם שרלטנים, אם זה לא בן אדם באמת רב גדול, תלמיד חכם שיש איזה סיבה לחשוב. עוד פעם, וגם בזה, רוב האנשים היו נסתרים, יש לי סיפורים בודדים על הרובד, כי הוא לא היה מראה את זה.
נכון.
אנשים רגילים לא מראים, היה משהו מיוחד משפחת אבו חצרה, שהיה לנו משהו כזה.
אני ראיתי אצל הרובד ינס מעל הטבע, אני אישית, דידי אב העובדה. עם הפתקים, אתה מכיר את זה? אולי סיפרתי לך את זה בזמנו של...
לא.
בקצרה ממש, היה פתקים אצל מרן, שאנשים היו דוחפים לתיבת דואר, לסידור שלו בבית כנסת, לגמרה שלו, עם שמות לתפיל רפואה. בכל מקום שאתה פותח בבית כנסת, אתה רואה לרפואת זה, אנשים מכניסים שאולי הרב יפתח את הסידור, והוא יראה בדיוק את הפתק הזה. ואולי הוא יפתח את ארון קודש, והוא יראה את זה, ואולי ככה דחפו בתיבת דואר, מלא מכתבים. עכשיו... תשמע, מרן היה יושב פעם בשבוע, צבי חקק היה עומד לידו, ומסדר לו את כל הפתקים, והוא היה עושה מי שברך על כולם, מי שברך, והוא מעביר לו שם שם, רחל בת חנה, דוד בן חנה, ככה מעביר את השמות, זה לרפואה, זה יהיה לו ילדים, זה יתחתן. היה פתקים שהוא היה מדלג, בדידי אהוב, אני ראיתי.
אני יותר מזה, אשתי באה אליו, וביקשה ממנו ברכה, ללידה, לידה טבעית וקלה, כי הייתה אחרי קיסרי, והוא התעלם. הוא התעלם ולא ענה. התעלם ולא ענה, וכמה פעמים אנחנו מבקשים, ועוד פעם, וצבי חקק ולוחץ, ולא ענה. ובאמת היה קיסרי, זה היה מעניין.
הפתקים האלה שהרב היה מדלג עליהם, זה אנשים שהלכו לבית עולמם.
ככה.
כן. ביררנו אחרי זה. צבי, יענה פה לשידוך, ספר את זה.
מדהים.
בדקנו, כל בן אדם כזה חולה, אנוש, נפטר כבר. מאז ששמו את הפתק, עד שהרב ראה את זה, הוא דילג על הפתק.
ביומן.
כן.
זה ממש...
כן? כן, תשמע.
מדהים. כן. אבל אני אומר, לגבי מה ששאלנו, האם מותר לשאול באמת בבן אדם ששואל לי בכוחות עליונים? אז אני אומר, אם הבן אדם באמת אומר, תשמע, אני משתמש, יש לי כוחות מדברים חוצנים, אז זה באמת אסור לשאול אותו. אבל אם בן אדם אומר, תשמע, יש לי כוחות עליונים מהשמיים, הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח. אז פה אני לא רואה בעיה בעצם השאלה. למה אין בעיה בעצם השאלה, כמו שאמר המאזין? כי פה בעצם הוא לא... הוא לא עושה פה איזה כסף, הוא לא אוכס את העיניים, הוא לא נותן פה איזה משהו, אתה מבין?
לגמרי.
לכן, מצד הדין, אין בעיה. עכשיו, לעומת זאת, מה שדיברנו לגבי הילדים, אבל זה לא שמעתי תשובה פה מאף אחד, מה קורה לגבי הילדים? האם אפשר לתת להם ערכות לימוד?
האם ללמוד לעשות קסמים? מה התשובה?
לכאורה, כיוון שזה קסמים פשוטים, אז אין בהם בעיה.
ובוודאי שזה ילד גם, אף אחד לא חושב.
אבל הרב עוזר בשבט הלב יורד דעה חלקי סימן קוף חפתת, הוא אומר שהדבר הזה אסור, והסיבה היא כי זה מרגיל את הילדים להיכנס למערכת הזאת של קסמים, שזה דבר שהוא אסור. ולכן אסור לו להתנהל בצורה כזאת. ולכן זה אסור. אז אם אנחנו נסכם את מה שלמדנו, בקצרה, אנחנו אמרנו שיש לנו שלוש חלקים. יש לנו את העניין שקבלה מעשית, שזה דבר שמותר, לא כדאי.
בוא נביא רק עוד דברים שאומר מרן הרב שטרנבוך. והוא כותב את הדברים האלה בחלק א' סימן תפנוני בתשובות והנגות, הזכרת את זה. זה אני חושב היתר היום של כל הקוסמים בזמננו, שלהקל,
אבל הוא אומר לשים הודעה גדולה,
לשים הודעה שכולם יראו, אבל הוא היחיד שכותב את זה שכולם, שהם יודעים שזה אחיזת עיניים, עזוב חוץ מהמודעה, שאם כולם יודעים מראש שזה אחיזת עיניים, אז ממילא זה מתיר לנו לילדים ללמד אותם, כי כולם יודעים שילד לא נהיה פתאום קוסם.
לא, אבל ללמד ילדים הוא לא אומר שאפשר ללמד ילדים.
לא, אבל ממילא
מה? לא, לבוא לראות, עוד פעם.
מה איסור ללמד?
ללמד, הרי... הוא אומר, ברגע שאתה מלמד אותו, אז הפוך, אתה מכניס אותו לעניין הזה של קסמים.
אבל בגלל שהוא ילד, לא יהיה מזה שום איסור, כי כולם יודעים שזה אחיזת עיניים. אז איפה, לאיזה איסור אני מכניס אותו?
לא, עכשיו הוא ילד. אתה מרגיל אותו, אבל לדבר אסור. לעשות קסמים זה דבר אסור. אז עכשיו אתה מכניס אותו למשהו.
מדין חינוך, אתה אומר.
כן, בדיוק.
מדין חינוך.
הוא אומר, לדידי פשיטה דה אסור, לידי שום צד יותר.
מדין חינוך, לא מדין איסור כסף.
נכון.
בסדר, עניין אחר. טוב, יש לנו מאזין אחרון, שלום.
סכם.
המאזין? טוב, אין לנו הרבה זמן, הוא לא איתנו, אנחנו רוצים לסכם את השיעור.
אז נסכם.
טוב, בוא נסכם.
אז אמרנו שיש לנו שלוש חלקים, יש לנו את העניין שקבלה מעשית, שזה דבר שמותר, רק זה לא מומלץ. יש לנו את העניין שבן אדם שעושה באמת כישוף, שזה דבר שאסור וחייבים עליו סקילה. אמרנו שאחיזת עיניים זה דבר שהוא אסור מדרבנן, ואנחנו עכשיו חזרנו למקרה
שלנו. מה עם קריאת מחשבות?
האם קסם זה דבר שהוא באמת אחיזת עיניים שאסורה או שלא? ואמרנו שרוב הפוסקים, וככה פוסק הרב עובדיה, שזה דבר שזה אסור לגמרי. צריך להיזהר בזה. אמרנו שיש איזו דעה, יחידה, שהיא מקילה בזה, בלבד שכולם יודעים שזה רק טריקים.
ושהקוסם אומר את זה.
בדיוק, הקוסם שם ושם הודעה, מגלה טריק אחד, הכל. זה סומך וככה דעת החזוניש. אבל בדבר הזה אפשר לסמוך, למשל, ילדים יכולים לראות, או בן אדם שהוא הולך ורואה ואין משמעות אם הוא יראה או לא יראה. אבל להזמין קוסם יש לך בעיה, רק אם זה גוי, אין לנו בעיה להזמין גוי.
אלא אם כן משלמים לו.
כן, אז רק אם זה, אומר הרב עובדיה, אם אתה באמת מזמין אותו ולצורך מצווה וכאלה דברים, אז אפשר לסמוך להקל.
אפשר להקל, שמחת חתן וקלה וכו'.
אמרנו שילדים צריכים להיזהר לא ללמד אותם קסמים. מצד שני, צריך להיזהר לא לשאול, ופה אתה נכנס לעניין, אז אמרנו שלא שואלים את כל האנשים האלה שאומרים שיש להם כל מיני כוחות אל-טבעיים. אם הוא אומר שיש לו כוחות מהשמיים, לא מומלץ לשאול, אבל אם הוא לא צדיק,
רבותיי, לכו לגדולי ישראל, לגדולי ישראל. עכשיו קריאת מחשבות, זה היום מאוד מאוד הולך. כן, זה נקרא, איך קוראים לזה? מטליסט, משהו כזה, כן. נו?
אז כשאני עכשיו שואל,
מנטליסט, מנטליסט.
בדיוק, זו אותו שאלה שדיברנו. אם אני עכשיו שואל אותו והוא בא אליי עם כוחות רוחניים, אז שוב, הוא עושה לי כישוף. הוא עושה, לא עושה כישוף, הוא עושה אחיזת עיניים.
עושה אחיזת עיניים.
יפה. אז כל דבר שהוא של מעשה, זה מה שדיברנו על מורי גלר. ברגע שבן אדם עושה מעשה, אפילו אם זה מעשים טריקים,
מקופף את הכפית.
בדיוק. זה
הבעיה. אבל אם זה בלי שום מעשים.
רגע, אני אומר, אפילו אם הוא אומר שזה כוחות משמיים. הוא אומר, אני יש לי כוחות מלמעלה. לא, הוא לא אומר, כמו שהוא אמר חוצני, הוא אמר, אני קיבלתי כוח מהשם. יש לי כוחות אנרגיות. אסור.
אסור.
אסור. אבל אם בן אדם הולך ועושה ואומר משהו,
רק בדיבור.
בדיוק. אז פה אנחנו אומרים שבדבר הזה יהיה מותר לשאול. אני רוצה רק לספר לך סיפור קצר.
אז אם אני אומר, אז אם מישהו אומר לי, תנחש מספר מ-1 עד 100, ואני מדמיין בראש את המספר 39, ואומר לי, נכון, 39? מותר.
אבל עוד פעם, אם איך אתה, יש לך כוחות מהשמיים?
לא, יש לו שיטה איך לעשות את זה.
עוד פעם, זה טריקים.
אבל זה לא מעשה.
זה לא מעשה. לא, עוד פעם. כן, אמרנו, אם אתה עושה משהו, אם אתה עושה משהו שזה טריק, אפילו אם זה בדיבור, זה גם בעיה.
זה גם בעיה.
זה גם בעיה. אנחנו מדברים
צריך לחדד את זה.
בדיוק. אנחנו מדברים רק שהבן אדם לא עושה, הוא אומר שזה כוחות משמיים, אז לגבי כוחות משמיים אמרנו שיש הבדל. אם אתה עושה מעשה, זה בעיה.
כן.
אבל אם זה בדיבור, אז זה מותר.
מה עוד נשאר לנו פתוח?
כן, רציתי רק לספר לך, דיברת על העובדיה, אני רציתי לספר סיפור אישי. העובדיה באמת לא מתעסק בכלל במופתים, ויש לי סיפור אישי מהמשפחה שלי, שזה משהו מאוד מוזר. ביום אחד ממשפחה קרוב, אני לא רוצה, בטח לא רוצה שנזכיר את שמו, אז אני לא אגיד, דופקים אצלו, צופקים אצלו בדלת במוצאי תענית אסתר, זוג מחוץ לארץ, אנשים עמידים, ואומרים לו, אנחנו אנשים בלי ילדים, הוא מכיר אותם, אנחנו אנשים בלי ילדים, העובדיה ביקש שתברך אותם. עכשיו הוא אומר, העובדיה ביקש שיברך אותי, שיברך אותם, אני מכיר את העובדיה. הוא יגיד, הוא בעצמו, לא,
הוא ישלח אליי.
הוא ישלח, נו באמת. אז הוא התקשר באמת לחגולי, אני חושב, וזה, וברוב, הוא אמר, כן, העובדיה אמר, מוזר, מוזר, העובדיה אמר, טוב, הוא אומר, מה אני יודע, אמר, ברך ונגמר. הוא יושב עם עצמו וחושב, זה לא מתן לו מנוחה, מה העובדיה רוצה ממני? הוא נזכר שבאותו ערב, הוא יוצא מבית הכנסת, במוצאי התענית, הוא רואה ילדה יושבת על המדרגות של הבית כנסת, והילדה הזאת אוכלת לחם, ומבקשת מכולם, כשוברת הצום, מבקשת מכולם צדקה. מה יש לך? אז כל אחד נותן לה כמה שקלים, וזה וזה. הוא עולה לכיוון הבית, זה מקום רחוק, בארנוף שם, עולה רחוק, הוא עולה לכיוון הבית. פתאום הוא בא לפתוח את הדלת, הוא עדיין לא שבר את הצום, פתאום הוא תופס את עצמו, הוא אומר, רגע, רגע, רגע. הילדה הזאת, מה איתה? מי דואג לה? מה פתאום ילדה אוספת כסף?
ברחוב, מוזר, בוא נבדוק.
יורד חזרה את כל הקומות של הבניין, חוזר את כל הרחוב, מגיע עד לבית כנסת.
בצום.
בדיוק. ניגש אליה, אומר לה, ילדה, מה השם שלך? מה הסיפור שלה? מתחקר אותה. מתברר שהיא בת של איזה אברך בירושלים שהוא מכיר, יהודי צנוע, אני, שמחתן את ביתו, ואין לו כסף, מה לעשות? מה הוא עושה? הוא רואה שהיא בוכה, יש לה דמעות בעיניים. הוא תופס את כל הרחוב, כל מי שעובר שם, והוא כנראה בן אדם מוכר, אומר כולם, אומר להם, תשמעו, זה הכנסת קלה, כל אחד מתחיל להוריק ארנקים, אומר לה, תתן לה מספר טלפון, אומר, תקשרי להם אחר למשרד, אני דואג לך, ושולח אותה עם כסף לקנות במקולת, אוכל ושתייה, שוקו, לחם, לא יודע מה שצריך כדי שהיא תתארגן. אז הוא אומר, פתאום נופל לו האסימון,
שזה מה שהוא עשה,
שזה מה שקרה. אני אומר, אני לא מאמין, אם לא הייתי מכיר את הבן אדם מכלי ראשון, לא הייתי מאמין. תראה מה זה כוח, זה הכוח האמיתי.
כן. כוח התורה, כוח התורה, שזה כוח המצווה.
שבן אדם כזה יכול לברך, יכול
לברך. ודאי, אנחנו מכירים גם את הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, שברגעים האלה מברכים. אתה יודע, יש בן אדם מלבינים את פניו, והוא באותו רגע שותק, והוא אומר, בזכות השתיקה הזאת, אני מברך אותך שלך ילדים, וזה עובד. זה עובד. למה? בזכות המצווה, זה לא שהוא איזה גאון גדול. הרב חיים זפרני, תודה רבה.
תודה רבה לך, אבי. אני תענוג כמו תמיד.
כן, ישר כוח. עורך הדין רוני פלוך מיד אחרינו. שלום, לילה טוב. עורך דין פלוך, אתה איתנו? אמור להתחיל מיד עכשיו בתוכנית בשעה אחת. תודה לצוות שלנו, פנחס בינדר, תודה ליצחק חן בהפקה, ותודה גדולה למאזינים. או, הנה, אני שומע את עורך דין פלוך נכנס לאולפנינו בבני ברק.
רגע, לא רק אתה שומע, רק אתה שומע?
אתה חושב שמישהו עוד שומע אותנו עכשיו?
מאות אלפי מאזיני רדיו כל חי שהזינו לאבי ממרם ולא יכלו לעבור לשום תדר אחר, התחילו בתדר הזה, ימשיכו בתדר הזה.
טוב, תגיד, עורכי דין עושים קסמים, נכון?
עורכי דין עושים קסמים?
איך אתם מצליחים במשפט?
עושים טריק, מוצא איזה טריק בביטוח, מפיל אותו על איזה סעיף, עושה לו את התרגיל, מפיל את זה לשופט, ובום.
אתה יודע, הייתי היום בדיון במחוזי, בעניין תעבורה, אומר לי השופט, אדם חכם, אומר לי, הכל אישי, נכון? אתה לא, הכל אישי.
עורך דין פלוך, לילה טוב, האזנה ערבה לכולם, בשורות טובות, להתראות.
לילה טוב.